אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
והדרך היחידה להיכנס לחדר ניתוח של כנסת ישראל, איפה שהיא מדממת, לעצור את הדם על ידי קידוש השם שיש בו, בו אם כאחד גם חילול השם.
זה הרב עודד וולנסקי, אחד מרבני ישיבת הר המור בירושלים, ומאחורי המילים האלה, חילול השם, קידוש השם, עומדת טענה פוליטית מהפכנית, שהאיום של השמאל החילוני-ליברלי הוא איום גדול יותר מזה של התנועה האסלאמית.
ממש כך, עקיבא, ואיום על מי? איום עלינו, איום על הקולקטיב הישראלי, איום על האומה, איום על רוח האומה, איום על מדינת ישראל.
שלום לך, יאיר רטינגר.
שלום לך, אבי גיבנובי.
קראתי לך לאולפן כדי לנסות להבין את השיעור הזה, 84 דקות של פילוסופיה פוליטית ברמה הכי גבוהה. הרב טאו הוא ראש ישיבת הר המור, הישיבה הכי שמרנית בציונות הדתית.
הכי שמרנית, בקצה הכי הכי שמרני, בעצם חרדי עם דגל.
ומשם יוצא בשבועות האחרונים מהלך שאומר, השמאל הליברלי של היום, מרב מיכאלי וניצן הורוביץ, הם איום יותר גדול ממנסור עבאס, ואנחנו בעוד יום נאזין היום לשיעור הזה 84 דקות בישיבת הר המור וננסה להבין למה.
אנחנו נסכם לכם את ה-84 דקות האלה וגם נדבר על כל מה שנובע מהם, בעצם מה מלמד אותנו השיעור הזה ובכלל העמדה של אותו פלג חרדלי, מה היא מלמדת על המצב הפוליטי של היום, ואולי גם עקיבא היא תגיד לנו משהו על מה הולך לקרות אם אכן תקום ממשלה, ממשלת שינוי בהשתתפותו של נפתלי בנט.
עניין החול ברוך בתופעה בעייתית של הכלנה גם כן, של קבלת השפעות זרות מבחוץ של תרבות האנושית הכללית המוכלנת עם כל כפירותיה אל תוכנו.
ישיבת הר המור נמצאת המון שנים. בעצם מי שמכיר אותה זה כל מיני אנשים מתוך המגזר הדתי-לאומי, ממש ככה גם מחלקים מסוימים של המגזר הדתי-לאומי.
יאיר רטינגרים.
ופתאום כל הדיבור הזה, כל השיח המאוד מאוד מופשט, מאוד אידיאולוגי הזה, מגיע עקיבא אל לב ליבו של העמוד הראשון של העיתון, והוא מגיע אל תוך המהלך הפוליטי שמנסה להתניע בנימין נתניהו.
ובוא ניגע בציר הזה. הרב טאו חתם יחד עם עוד רבנים מאוד בכירים על מכתב שאומר אסור להקים ממשלה עם רע"מ, זה שרץ הוא קרא לזה, אסור להכשיר את השרץ הזה. ופתאום אחרי שבוע ואחרי כמה פגישות של כל מיני שתדלנים של נתניהו, מוציא הרב טאו מכתב שאומר לא רק אפשר ללכת עם רע"מ, צריך ללכת עם רע"מ, זאת האמת. והתלמידים בישיבה שלו, הר המור, שזאת הישיבה הכי שמרנית, הכי טהרנית אפילו בציונות הדתית, לא מבינים איך הרב יכול לשנות את דעתו תוך שבוע, וזה השיעור הזה בעצם.
ולצורך כך נשלח הרב עודד וולנסקי לדבר עם התלמידים, לתת להם שיעור מפורט שבו הוא בעצם, מה הוא עושה? הוא מקריא את המכתב של נשיא הישיבה הרב טאו, ומסביר להם בשפה מאוד מאוד, אותה שפה תורנית ואידיאולוגית, מסביר להם בעצם מה הוא אמר, והכי חשוב עקיבא, מסביר להם מהו המהפך. דבר אחד ששמתי לב אליו, באולי פער קטן בין המכתב המקורי לבין השיעור, הרב וולנסקי מסביר את המהפך בין שרץ לבין דבר שהוא מותר, הוא מסביר את זה קודם כל באסון במירון.
יצא אש בית קודש קודשי, ושרפה שרפה גדולה בישראל, זעזוע נורא, אסון כבד שפקד את כלל ישראל, בעיצומה של שמחת ההילולה במירון. מסרף השם את השריפה הגדולה הזאת, על מה יכול לצאת אש מבית קודשי הקודשים?
בעקבות הסיפור של מירון, אתם צריכים להקשיב למהלך האלוהי שיש כאן.
מה זה אומר מהלך אלוהי? אנחנו שומעים שהוא מדבר למשל על זה שאלוהים מדבר מתוך עם ישראל, כלומר שום דבר לא קורה בטעות, שום דבר לא קורה סתם, כל דבר שקורה באקטואליה, כל דבר ששומעים בחדשות, אלוהים מנסה להעביר לנו מסר.
מתעוררות מחשבותינו להתבונן בעומק כל שטחי מה שהיה ולהקשיב לכל השם הדובר בנו דרך המאורעות.
אומר לנו הרב וולנסקי, מה שקרה במירון זה לא סתם איזה אירוע חירום, אירוע שבו כולנו צריכים להתאחד או כל הקלישאות האלה.
לא סתם סיפור של מדרגות וגדרות והערכות משטרתית
ולא לכויה. ולא ועדת חקירה, זה בכלל לא בעולם הזה, עקיבא, זה בכלל בעולמות אחרים. יש כאן מהלך אלוקי שהוא צו קריאה שקורא לנו, אנחנו, מפלגות הימין, צריך להגיד, אולי כל עם ישראל, צריכים עכשיו להתייצב לצידו של בנימין נתניהו. למה? כי קרה אסון מירון, אנחנו צריכים להתייצב לידו, אנחנו צריכים להתבונן ולהקשיב לכל השם הדובר בנו דרך המאורעות.
אבל איך כל השם, הרי זה לא שהיה איזה גימטריה, איזה משהו, איך הגיע הרב טאו ואיך מגיע הרב וולנסקי למסקנה שבגלל אסון כזה גדול, צריך להקים ממשלה, משהו פה חסר לי, כאילו אין
כן,
איזה תפר.
הוא מדבר פה על שנאת חינם, הוא מדבר, הסיפור מאוד מרכזי בתוך התפיסה שלהם, מדבר על בנימין נתניהו. הם טוענים שתפלו לו, תפלו בו האשמות, תפרו לו תיק, והסיפור הזה הוא לא סתם סיפור משפטי, או איזה מין תחכים, או עמדות פוליטיות של מתנגדיו, יש כאן עניין רוחני, זאת אומרת, שנאת חינם, אומר הרב וולנסקי, שנאת החינם הזאת היא איום על האומה, היא מאיימת על חוסן מדינתנו ועל יציבות סדרי השלטון, זה איום קיומי. מה שקוראים נתניהו זה איום קיומי, ואנחנו כבר נראה, עקיבא, שזה רק אחד מהאיומים הקיומיים, שבשמם נחלץ עכשיו הרב טאו להתייצב לצידו של בנימין נתניהו.
הדרך היחידה לעצור את הדבר הזה היום, אם בקולו תשמע, זה שתקום ממשלה בראשותו של בנימין נתניהו. אני לא עוסק בבחירות עכשיו בפוליטיקה, אני מסביר רק את המריץ. ממשלה שתהיה מחויבת לזהות היהודית של מדינת ישראל כמדינתו של עם ישראל, עם השם, עם הקודש.
והרב טאו שייך למה שנקרא ישיבות הקו, זה ישיבות שמרניות שמאוד מאוד ממלכתיות, הם גם שלחו רבני הקו מכתב תמיכה למשה קצב בזמנו. כי הם ראו בו איזה סמל, הנשיא, ועמד היום יש שם איזה טענה שרדפו אותו וטפלו עליו, ובעצם לא עשו לו משפט צדק, ועם נתניהו הם גם רואים בו סמל לאומי הרבה יותר גדול מקצב, ובשיעור הזה מספר הרב שרודפים אותו משפטית, ורודפים את רעייתו, ורודפים, אבל זה לא רק, זה לא ברדוגו, למשל, או ריקלין, שאומרים יש רדיפה כלפי נתניהו, זה מהלך יותר גדול, הוא מתאר את זה, נכון, כאיזה כוחות שחור שחברו נגד נתניהו, שיש בו מימד של קדושה.
איום על האומה. אולי אנחנו צריכים להקדים ולדבר קצת על הרב טאו, על מי האיש הזה, מאיפה הוא הגיע לפוליטיקה. הרב טאו, כבר הצגת אותו עקיבא, כגורם הכי שמרני בתוך הציונות הדתית. זה דבר נכון. הוא גורם שצריך להגיד, הוא תמיד היה על התפר הזה שבין חרדים לבין דתיים לאומיים, צריך להגיד שבעבר הוא בכלל הצביע למפלגות חרדיות כמה וכמה פעמים. זאת אומרת, הוא עדיין שייך למה שנקרא המטריה של הציונות הדתית, פועל בתוך הציונות הדתית ואפילו כל מאוד דומינן. הוא הכי חרדי ובעצמו הוא הלך להצביע למפלגות חרדיות. אבל מה? קרה לו שינוי. ואני חושב שהשינוי הזה עומד כאן גם בלב מה שאנחנו מדברים עליו ובלב המהלכים הפוליטיים. השינוי קרה מתישהו בשנים האחרונות. נקרא לזה, אפשר להגיד, 10 שנים האחרונות, קרה השינוי אצל הרב טאו. השינוי הזה קרה, יש שיגידו בעקבות ההתנתקות, ויש אחרים שיגידו בעקבות נפתלי בנט.
קודם כל אני אוהב את כל עם ישראל כולם, כולל חד מיניים, שרתתי איתם, נלחמתי איתם, נלחמתי עבורם. הכרה פורמלית לא, זכויות כן, ודאגנו למשל.
הופעתו של נפתלי בנט טרפה את הקלפים, הטריפה את המערכת, והפכה את הרב טאו לאויב מאוד מושבע של הבית היהודי, וספציפית של נפתלי בנט.
כי עד לבנט כל מנהיגי הבית היהודי היו זבולונים. היו מין מזרוחניקים כאלה, עם ספמים או עם סדלים, והם בעיקר כיבדו מאוד את הרבנים. ובנט זה פעם ראשונה, נכון, שהיה פוליטיקאי דתי שאמר, הרבנים הם המלצה מבחינתי, וזה הטריף את הרבתר.
זה הטריף את הרבתר מהרגע הראשון שבנט דרך בבית היהודי. אבל אחר כך זה רק הלך והחריף, אם אתה זוכר, עקיבא, את האמירות שלו שאין לו ריח תורה, הוא אמר על נפתלי בנט, אין לו ריח תורה. בהתחלה הוא הבין משהו לא מתחבר לו באסתטיקה, נגיד, של נפתלי בנט. אבל אחר כך, נפתלי בנט נתן תחמושת מאוד כבדה בידיו של הרב טאו להתנגד לו.
כי הוא רפורמי, נכון, הוא הרבה יותר פרו-רפורמי, והוא הרבה יותר, הוא בעד נשים בצבא, ושירת נשים.
והוא הביא גם חילונית לתוך הרשימה, את הילד שקד, דבר שהרב טאו התנגד לו, וגם הרב אבינר שהוא מקורב, אבל הפיצוץ הגדול קרה סביב חוק הגיוס. אם אתה זוכר, בממשלת האחים, לפיד בנט,
2013,
העביר, אז זה כבר היה בקווי היסוד של הממשלה, שהולכים להעביר חוק גיוס, מהרגע הזה, זה הלך למסלול של התנגשות. הרב טאו והרבנים שמזוהים איתו, כל אותם שנים יושבים ביציאה, וצוברים מרירות, ועצבים על נפתלי בנט. הם הופכים להיות היריבים הבולטים ביותר שלו.
והם הולכים עם ביבי. הם בעצם יותר קרובים לנתניהו ולליכוד מאשר לבנט.
ברור, הם מתחילים להירגע ביום שהחרדים חוזרים לממשלה, הם מאוד מאוד קרובים לסדר היום החרדי, אידיאולוגית הם מאוד קרובים לסדר היום החרדי.
עולם הישיבות, מה ההבדל בין התלמידים שלהם לתלמידים של גפני? לא, הם לומדים את אותה תורה בסוף.
בדיוק, וגם אם הם לא לומדים אותה תורה, הם רואים את עצמם החיילים של, החיילים במרכאות, של עולם התורה החרדי. הם יגנו על עולם התורה החרדית, אתה יכול לשמוע את זה אפילו אצל סמוטריץ', שהוא מאוד מאוד מקורב לעולם החרדי.
ואיפה שהוא שם מול בנט הליברל, וכמובן אחיו לפיד הליברל, שלא לדבר על מרב מיכאלי, הם מסרטטים איזשהו קו, שהאיום הגדול הרוחני הוא הליברליזם.
הוא הליברליזם, והם מדברים על להיות נורמלי, והם מדברים על האיום הקיומי שאוכל את מדינת ישראל, הוא כבר לא הסיפור של ארץ ישראל,
זה לא הערבים.
זה לא הערבים, זה לא הסיפור הלאומי שתמיד העסיק את הימין הדתי. לא, במקום הראשון של הרב טאו, של מפלגת נועם ושל כל המעגלים האלה, זה הסיפור של ערכי המשפחה, הסיפור של הליברליזם, הסיפור של מה שהם קוראים פוסט-מודרניזם. לזה, על הסיפור הזה, הרב טאו יצא למלחמה. יצא למלחמה מההתחלה, לכן כל מה שקורה עכשיו לא כל כך צריך להפתיע אותנו. בעצם זה המשך ישיר של כל מה שקורה לרב טאו בשנים האחרונות, שדרכו אנחנו צריכים להגיד שהוא נאבק בבנט ונאבק בשקד, ועכשיו הוא נאבק בהם דרך השותפים הפוטנציאליים
שלהם. לקום. והאויב במלחמה הזאת זה מרב מיכאלי וזה ניצן הורוביץ, שמרב מיכאלי היא קוראת לחשוב מחדש על כל מבנה המשפחה, והרב טאו ומפלגת נועם וישיבות הקו והרמור, הם כולם רואים, האיום הכי גדול מבחינתם יותר מחמאס וג'אד איסלאמי וכל זה מבחינה רעיונית, זה מי שרוצים זכויות ללהט"ב, ומי שרוצים שהטרנסג'נדרים יהיו פה, ומי שרוצים לחשוב מחדש על מהו צהל.
בדיוק, זאת המזימה. זאת המזימה שעליה מדבר הרב אולנסקי, לעמוד מול המזימה המסוכנת. הוא מדבר על הדבר הזה במונחים של איום קיומי, אובדנות, זה מה שיהרוס את החוסן של המדינה, ומול הדבר הזה צריך לשים ברקס.
למה זה יהרוס את החוסן?
מכיוון שהסיפור של מדינת ישראל, הנס הגדול שקרה כאן, הוא סיפור של חוסן. הרב טאו, מה שהוא חרד עליו מאוד בשנים האחרונות, זה העליונות של צהל. גם העליונות הצבאית וגם העליונות המוסרית, והדבר הזה קשור מאוד למושגים של גבריות ולמושגים של קדושה ולמושגים של טהרה. הרב טאו יצא למלחמה בתומעה, ומרב מיכאלי היא הנציגה של התומעה. ניצן הורוביץ הוא הנציג של התומעה. הם יכולים לחתור תחת כל הסיפור של מדינת ישראל, גם הצבאי אגב.
למה? כי יש לוחמות ואז זה פוגע בגבריות של הלוחמים?
הסיפור של גבריות הוא נורא נורא מעניין. כן, הוא סיפור גם של גבריות. ההצלחה של המדינה וההצלחה גם של צהל קשור בכוחות של קדושה. הרב טאו רואה את הכל כמלחמה בין קדושה לתומעה. צריך להגיד שבכלל כל תמונת העולם שהציבור הזה, שהקבוצה הזאת מדברת עליה, כל תמונת העולם שהיא מסרטטת, היא תמונה מאוד פסימית, אפוקליפטית. יש כאן עולם מעוות, והעולם המעוות הזה הוא עולם שיש כל מיני ידיים שנשלחות אליו, ידיים של כל מיני קרנות, שהתפקיד שלהם הוא לשבש את ערכי המשפחה, ובעקבות השיבוש של ערכי המשפחה, גם בעצם לשבש את החוסן הלאומי של מדינת ישראל.
אבל יש דברים בגו. יש ארגונים שרוצים לשבש את ערכי המשפחה, כמו שהוא תופס אותם. יש ארגונים שרוצים לשפר את מעמדם של ההומואים, לתת להם הכרה, לגיטימציה. יש כזה, הוא לא נלחם בדברים מדומיינים.
הוא רואה את הכל כעולם קונספירטיבי. כעולם שבו יש ארגונים שמהנדסים את זה. זה לא דבר שקורה מתוך עצמו. יש מושג מאוד מאוד חשוב, אצל הרב טאו, ראו את זה גם בקמפיין הבחירות, שהם, הקבוצה הזאת, מפלגת נועם, מבטאת את רצון העם. זה רצון העם האמיתי. רצון העם האמיתי זה ללכת איתנו אל אותם ערכים של קדושה, אבל מה עומד בדרך? ארגונים, קונספירציות. אין כאן שינוי ערכי אמיתי, יש כאן איזשהו משהו, איזה הינדוס חיצוני, מלאכותי, על ידי גורמים זרים.
ובדיוק בהקשר הזה, בנט נמצא ממש 180 מעלות מהם. תשמע מה הוא אומר על מתן כהנה ועומר בר-לב.
האם באמת חבר הכנסת עומר בר-לב ממפלגת העבודה לא יכול להיות באותה קואליציה עם מתן כהנה? האם אנשים שיכולים להילחם יחד בלבנון או בעזה לא יכולים להיות ביחד באותה ממשלה? זה באמת כל כך לא אפשרי.
בנט חושב ששירות משותף בסיירת מטכ"ל או מילואים או בכלל כל הסיפור הציוני הזה הוא דבק בין דתי לחילוני יותר חזק אפילו מהדבק בין בנט לרב טאו.
בדיוק, אתה יודע שיש גם, יש כאן איזה עניין, תמיד אמרו בציונות הדתית, יש כמה דגלים, יש את הדגל של תורת ישראל, יש את הדגל של ארץ ישראל, ואת הדגל של עם ישראל. כאילו נפתלי בנט בא ואומר, אני עם ישראל, אני לא מגזרי, אני כבר יש לי את הילד שקד, ובשלב הבא יש לי גם את עמיחי שיקלי שקצת הבריז לי, אבל גם בשלב הבא אני יכול לשבת באותו בונקר ובאותו נגמש, וגם באותה ממשלה עם עומר בר-לב. הם חלק מהעם שלי, והוא רואה בדבר הזה, כן, אנחנו חלק מאותה קבוצה. באים אליו מהצד השני, שני הגורמים הפוליטיים המרכזיים, האחרים בתוך הציונות הדתית, מצד אחד הרב טאו, ומצד אחד סמוטריץ'. טאו אומר את הדבר הבא, הם המזימה שנועדה לפרק את המשפחה, הבעיה איתם זה התורה, אין בהם, הם הולכים לפרק לנו את התורה, הם הולכים לפרק לנו את הרבנות הראשית. איך הוא קורא להם סמוטריץ'? סמוטריץ' פרסם עוד פוסט מאוד מאוד חריף נגד נפתלי בנט, ואיך הוא קורא להם? הוא קורא לשמאל, כן? הוא קורא למרב מיכאלי מרץ, הוא קורא להם תומכי טרור. זאת אומרת, אם הרב טאו שם את הדגש על הסיפור הדתי, סמוטריץ' שם את הדגש על הסיפור הלאומי. זה פוסל את השמאל, וזה פוסל את השמאל.
והרב אולנסקי ביושר עומד על ההבדל הזה.
אתה יודע מה הדבר הכי מעניין? מה נעדר, מה לא קיים כמעט בכלל, לא בשיעור הזה שאנחנו מדברים עליו, וגם לא במכתבו של הרב טאו? כמעט לא מדברים על אבס. לא מדברים על אבס. אפילו לא מדברים על הסדר יום של אבס. אמרו על אבס שהוא הוא יתנגד למצד הגאווה. כן. הוא יתנגד לפונדקאות להומואים. בכלל לא מדברים על זה.
כי הרב אולנסקי, מכל 84 הדקות האלה, עולה בן אדם ישר מאוד, עם יושר אינטלקטואלי, אין לו הרבה דברים טובים לומר על אבס. הוא יכול למצוא, הוא יכול להגיד, הפרסיה שמנסור אבס מכוון אליה, די דומה לפרסיה שלנו. המעמד של הגבר הרבה יותר בולט. הוא גם מתנגד לגייז. הוא די דומה לנו בפועל, בפרקטיקה. אבל יש לו בעיה, כי הרב קוק התנגד מאוד לשיתוף פעולה עם ערבים.
הקמת ממשלה בהסתמכות על שאינם יהודים. לא כתוב ממשלה של מחבלים ושל תומכי טרור. זה המצאה של פוליטיקאים כרגע. רבינו לא השתמש פה אז לדבר. הוא לא נזקק להשתמש, יש כל מיני תאוצים. אבל דובר פה בעיקרון יותר בסיסי. כל הסתמכות על שאינם יהודים, החילו לשם.
הרב צבי יהודה קוק.
כן, הוא התנגד מאוד, והרב אולנסקי לא בא, הרי כל מה שנאמר פה בשיעור, בעצם יונק מהדברים של הרב צבי יהודה קוק, מזמור תוקף קדושת יום עצמאותנו, שזה בעצם איזה שיעור שאומר, כל מה שקורה במדינת ישראל הוא רק שלב בדרך לאיזה גאולה, אנחנו לא סתם מנהלים פה את הציבוריות, הכל בדרך לגאולה. וחוזר הרב אולנסקי אל בן גוריון, אל הקמת המדינה.
רבינו הכריע בקום המדינה ולאחר קום המדינה בעמדה ברורה ותקיפה. הכריע שמדינת ישראל כפי מה שהיא, שבן גוריון הקים אותה. ויש בה המון אפיקורסים שאינם מקיימים מצוות וכו' וכו'. והכריע רבינו לתוקף קידוש השם של מדינתנו. אני כל יום עצמאות לא יכול לדבר אם לא פתוח לפניי לתוקף קדושת יום עצמאותנו.
תראה איך הוא מתרגש. אני לא מדבר על יום העצמאות בלי שפתוח מה שהרב קוק אמר. יום העצמאות מבחינתו זה לא נס במובן של חזרנו למדינתנו. זה התחלת דגאולה. זה הצעד הראשון בדרך אל הגאולה, בדרך אל איזה משהו אל-טבעי שיביא פה את הדור הבא, את השלב הבא. ומה ההבדל בין בן גוריון למרב מיכאלי בעצם? לשניהם הוא קורא אפיקורסים.
לשניהם הוא קורא אפיקורסים, אבל תראה מה זה. זה מאוד מאוד מעניין מה ההבדל. הוא באמת מתוך יושר, הוא מבין שאם הרב צבי יהודה קוק חיבק את בן גוריון וראה בו השליח להקים את מדינת ישראל, אז רגע, מה יכול להיות כבר פסול במי שהיא אולי ממשיכה דרכו, לפחות בדרך כלשהי, מרב מיכאלי?
יור מפה, יור העבודה.
בדיוק, אז מה כבר יכול להיות פסול בה? אז אתה יודע מה הוא עונה על זה? הוא אומר שזה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. הוא אומר, זו לא השאלה שעמדה אז. זה לא עמד אז. היום אנחנו עומדים מול מציאות אחרת. מרב מיכאלי, לא דוד בן גוריון.
לא ידענו מה זה גייז בכלל.
בדיוק.
לא היה.
בדיוק. ודוד בן גוריון, עוד דבר. דוד בן גוריון, אנחנו דיברנו על הקשר הזה שבין התומעה לבין הניצחון הצבאי, וזה באמת מושגים כל כך, כל כך הרמורניקיים.
בן גוריון היה קילר.
בדיוק, הוא היה קילר. ולכן, אנחנו יכולנו, הוא לא פגם בגבריות שלו, נגיד את זה ככה, ומשום כך, בן גוריון היה שחקן באותה קבוצה שלנו.
אם טרנסג'נדר היה רוצה להתקבל לאחד מהקיבוצים של בן גוריון, כנראה שהיו זורקים אותו.
ככל הנראה. והוא אומר, הרב אולנסקי, זה לא אותו דבר. הוא אומר את המילים,
אבל אם לא תקום ממשלה של קידוש השם יהודי, וצריכה לקום ממשלה שהיא תשים מחסום לפני הארץ והחורבן האובדני הקיומי של מה שעומדת פה להתחולל. אתם לא יודעים את זה, אבל אנחנו יודעים את זה. יש לנו ידיעות מפורטות, מדויקות, מה שהולך להתחולל.
עקיבא, זאת הקונספירציה. יש כאן מזימה מאחורי מרב מיכאלי, היא נראית לך תמימה, היא נראית לך ממשיכת דרכו של בן גוריון, לא ולא, היא מסוכנת. יש כאן הרס וחורבן אובדני וקיומי.
כלומר, החילונים השתנו. החילונים עם הליברליזם והרצון שלהם בעצם שתהיה פה מדינה אירופאית מגניבה, שיהיה פה ברלין, שיהיה פה לונדון, שיהיה פה פריז, הם לא כמו המפאיניקים עם המכנסי חקי, הם ממש משהו אחר, והם מאיימים עלינו הרבה יותר מהערבי השמרן שבסך הכל די דומה לנו.
בדיוק. ומכיוון שכך, הם יכולים להביא כאן חילול השם שהוא גובר אפילו על החילול השם, כך בתפיסתו של הרב וולנסקי וטאו, גובר על החילול השם של שיתוף פעולה עם ערבי.
השמאל הקיצוני, והרב מכנה אותו בשמו המקובל, הפרוגרסיבי, המהפכני שלא אכפת לו, לדרוך על כל דבר, ערוך לממש את רעיונותיו המסוכנים. א', ביטול חוק הלאום, וביום הראשון מתוכנן, להכריז על המדינה כמדינת כל אזרחיה, לפגיעה בצהל, כצבא העם באמת, אין יותר ניצחון.
והם בעצם מניחים על כפות המוזניים את החילול השם בהסתיות בתנועה האסלאמית, או החילול השם בין אלה ששוברים אפילו את השפה של זכר, נקבה, מה עם משפחה, אבא ואבא וזה, ואומרים, המהלך הגאולה הגדול שאנחנו נמצאים בו, מתפרק מבפנים על ידי אנשים כמו מרב מיכאלי, ולא מתפרק אם בא מנסור אבס, וגם אבס, הם קוראים לו בעצם להיות מין אורח, תומך מבחוץ, מקבל על עצמו, הוא בעצם גוי טוב. ומרב מיכאלי וניצן הורוביץ, הם יודעים, יהיו בעלי בית, גם כי הם יהודים, גם כי הם חצי ממשלה, ואולי בגלל זה הם כל כך פוחדים.
בדיוק. אבל אתה יודע, דבר אחד נורא מעניין, הוא בכלל לא מזכיר את אבס ומי הוא אבס, אבל הוא רק אומר את הדבר הזה. הוא אומר, הדבר הזה הוא זמני, הוא רגעי.
והדרך היחידה להיכנס לחדר ניתוח של כנסת ישראל, איפה שהיא מדממת, לעצור את הדם, על ידי קידוש השם שיש בו, בואים כאחד גם חילול השם.
בקטע שבו פתחנו, הרב וולנסקי אומר את המילה הבאה, הוא אומר זה לרגע, זה לזמן. כל השיתוף פעולה הזה עם מנסור אבס, זה בכלל לא משנה מי הוא מנסור אבס. מה שמשנה הוא שזה סיפור זמני שנועד לשעת החירום הנוכחית.
זה נועד לשמר את נתניהו בתפקיד, כי יש קדושה בכך שנתניהו ממשיך את הממשלה השמרנית.
לגמרי. אתה יודע, עקיבא, תשים לב שיש פה כאן, בכל הסיפור הזה, בכל התפיסה הזאת, שלושה מוקדים. יש מוקד אחד שזה אבס, שהוא בעצם כאילו לא מדברים עליו בכלל, הוא כאילו מין נוכח נפקד בכל הסיפור הזה.
הוא דמות משנית, הוא כאילו, יש איזו שאלה האם להשתמש בו, אוקיי, סיימנו,
שחנו הלאה. הוא לא אומר עליו שום דבר, הוא אפילו לא מזכיר בפעם אחת את השם מנסור אבס. המוקד השני זה השמאל. השמאל עליו הוא מדבר, רוב השיעור הוא מדבר על השמאל, והמוקד השלישי עקיבא זה נתניהו. על נתניהו הוא מדבר בתור מנהיגנו הדגול, הוא אומר עליו, מדבר עליו במילים מאוד מאוד חמות, ומכיוון שנתניהו הוא מנהיגנו הדגול, אז, והשם יחייר.
אנחנו מסתכלים על המנהיג הדגול שלנו, כבוד ראש ממשלתנו, מתוך כך אנחנו צריכים, לטהר את ליבנו ולהסיר מעלינו את הנגע הנורא, לדחות בשעת נפש את התעמולה, תעמולת השנאה, ההכפשה, במה שנוגע לכבוד ראש ממשלתנו בנימין נתניהו, שמכוננו ובוננו.
באמת, הוא מדבר עליו בסופרלטיבים מאוד מאוד חזקים, הוא אומר שנתניהו הוא זה שיכול לבלום את החילול השם, של, והוא הקידוש השם, נתניהו הוא הקידוש השם שיכול לבלום את החילול השם.
זה די מדהים שהוא מדבר ככה על נתניהו שאוכל שרימפסים ושרצים ושקצים, ועל בנט, שהוא בסך הכל שייך לציונות הדתית, הוא אש וגופרית.
לגמרי. בנט הוא האויב, בנט הוא האויב מספר אחד, צריך להגיד שאם השמאל פסול, צריך לראות כמה מאמץ יש בתוך החוג של הר המור לצייר את בנט, כשמאל, כאיש שחבר לשמאל. בתוך ההתנגדות לשמאל הישראלי, אחד מהרגעים שנכנסו לפנתיאון, זה הכינוי שלהם אוכלי שפנים וחזירים. ממתי זה עקיבא?
89.
89, נאומו של הרב שח שבלם בגופו את התרגיל המסריח, ואת ההליכה עם השמאל.
יש קיבוצים, מה זה לא יהיה עם השם קיפר? לא יודעים מה זה סבת, לא יודעים מה זה מקווה, לא יודעים מה זה קדר, מה זה, שפנים, חזירים, יש להם כסף לעבוד.
מה עושה כאן הרב שח? הרב שח נתן מה שנקרא גט קריטות לשמאל, והעדיף ללכת עם הימין. ואפשר להגיד שבמידה מסוימת, מאז ועד היום, החרדים הולכים עם הימין.
גפני השמאלני הולך מאז עם הימין, כי הרב שח אמר, אלה חילונים, אלה דתיים, אני הולך עם השמרנים.
בדיוק. וכאן אני חושב שהרב טאו לוקח את זה אפילו צעד אחד קדימה. זאת אומרת, השמאל הם לא רק שונאי דת. השמאל הם עד כדי כך שונאי דת שאנחנו מעדיפים ללכת אולי עם מי שיכול לבלום אותם והם בכלל לא יהודים.
עם אוהבי דת לא משנה איזה דת.
נכון. למרות שהוא לא אומר את זה ממש עליו, הם לא מתעכבים על זה, אבל לגמרי נכון. הם מוכנים ללכת עם התנועה האסלאמית, כדי לבלום את השמאל.
ובשורה התחתונה, המכתב של הרב טאו והשיעור הזה נכשלו. בצלאל סמוטריץ', שהוא גוון אחר של החרדל, לא השתכנע. הוא רואה בתנועה האסלאמית איום כנראה שקול לכל הפחות לשמאל הפרוגרסיבי. הוא מנע את הממשלה הזאת, אבל אנחנו נשארים עם האמירה הזאת, עם הסולם החדש הזה, עם הסדר עדיפויות החדש הזה, שהוא עוד עשוי, אתה אומר, ללוות אותנו.
הקטע הוא, עקיבא, ש... בעצם יש דברים שכמעט אין עליהם מחלוקות. אם אתה מסתכל על כל המפלגות האלה שמתיימרות לייצג את הציונות הדתית, אז הם כולם בסך הכל ימין. אין ביניהם מחלוקות כל כך, נגיד על ארץ ישראל.
לגמרי.
והמחלוקות ביניהם שקוראות אותם עכשיו, זה השאלה האם לשתף פעולה, מה קשר, מה תמה, מה טרפה, מה קדושה, כל הדברים האלה, המושגים האלה, הם כרגע, נדמה לי שהם, אפשר להגיד שהם מנהלים את הפוליטיקה של הימים האלה?
על הציונות אין מחלוקת, על הדתית תהיה מלחמה.
בדיוק.
יאיר רטינגר, תודה רבה.
תודה לך, עקיבא.
ותודה לכם שהזנתם לעוד פרק של עוד יום, שערך ופיק דניאל אופיר. ירדן מרציאנו הייתה לעיצוב הפסקול, משה ליכטנשטיין כאן איתנו באולפן מעבר לזכוכית, תודה לך. תודה גם לטל חדד מצוות עוד יום. עוד פרקים של עוד יום אפשר לשמוע בכל אפליקציית פודקאסטים שמכבדת את עצמה, גם של מיכל רשף, גם של גילי כהן. כנסו ותראו ישועות. אני עקיבא נוביק, תודה רבה לכם שהאזנתם, ניפגש בפרק הבא.